אהלן, וכיף שבחרתם לשמוע את החקולטה, הפודקאסט של הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני שירן בן זאב, תלמיד לתואר דוקטור במעבדה של פרופסור שוקי סרנגה בפקולטה. פרק 1, גידול חדש בישראל. אני לחלוטין מתכנן לנצל את הקשר שלי לפקולטה כדי לרתום לתוך התכנים כאן את המומחים הגדולים ביותר בארץ לנושאים שנעסוק בהם. שבמקרה יושבים איתי באותו קמפוס, שהוא ברחובות, דרך אגב, האוניברסיטה העברית של ירושלים, אבל הפקולטה שלנו יושבת מכל מיני סיבות היסטוריות ברחובות דווקא. זה יהיה הפרק הראשון של הפודקאסט הזה, והנושא שבחרתי לעסוק בו, הוא הנושא שבו אני במילא מתעסק רוב הזמן במחקר שלי, והוא הכנסה של גידול חדש לישראל. במקרה שלנו, דגן הטף, דגן שהמקור שלו באתיופיה, ושמשמש להכנה של אינג'רה ועוד מגוון של מאכלים. נקודה טובה בעיניי להתחיל בה היא בדיוק המשפט שאמרתי, הכנסה של גידול חדש לישראל. ואולי שווה לפרק אותו, קודם כל, מה כל מילה בהקשר הזה אומרת. אז להכניס גידול, וכאן אני עלול להיות קצת שיפוטי כלפי חלק מהמאזינים שלנו, שאני לא מכיר ולא כועס עליהם, אבל אולי כן קצת שופט אותם. החלק הבא הוא המילה חדש. ברור שזה ביטוי שהוא יחסי, והדוגמה שאני אתן היא על טף, שגדל כבר 3,000 שנה כגידול חקלאי, ולכן אני חושב שיש טעם לפרק את זה ולהסביר מה זה אומר חדש בארץ. והמילה האחרונה לישראל היא זו שאפשר כמובן לדבר עליה הכי הרבה, אבל אני חושב שלצורך הדיון כאן כדאי יהיה להישאר ממוקד ולדון בהיבטים של החקלאי, החקלאות והשוק הישראלי יחסית למקבילים שלהם בעולם, בלי להיכנס יותר מדי לתקינה וחקיקה וכאלה. אז קדימה, נתחיל להרכיב את המשפט. אז מה זה להכניס גידול חדש? בבסיס זה בדיוק מה שזה נשמע. לקחת זרעים, או לפעמים ייחורים, ממקום שהוא לא ישראל, ולהביא אותם לכאן. אבל זה כמובן לא כל כך פשוט. כל חומר צמחי, שזה חלק כלשהו של צמח, יכול להיות מזוהם בווירוסים או פטריות או חיידקים, שיכולים להיות אפילו לא פעילים, כלומר, גם צמח בריא ומושלם יכול להביא איתו וירוס מסוכן, או חיידק, או פטריה. הפתרון שנותנים לסוגיה הזאת היא הסגר, או קרנטינה בלעז, שכולנו מכירים מעידן הקורונה, שזה אומר לקחת את הצמח או הזרעים או כל חלק צמחי אחר ולגדל אותו בסביבה סגורה וממוגנת כדי לתת לו להתפתח, ותוך כדי לעשות דגימות ובדיקות של הצמח ושל הסביבה שלו, כדי לשלול המצאות של כל מיני גורמים מזיקים כאלה. אין הרבה גופים ומקומות בישראל שמותר להם לעשות הסגר כזה לצמחים חדשים, וכמובן שזה מוסיף גם עלויות כספיות וגם זמן ארוך לכניסה של גידול לארץ. אבל הסיכון שקיים כשלא עושים את זה הוא מסוכן בהרבה, ואולי כדאי לתאר מה עלול לקרות. אז כדי לא לשקוע יותר מדי בפרטים ושמות מורכבים ומסובכים, ניקח מצב דמיוני. הצמח האהוב עליי ביותר בעולם, וזה לא דמיון, זה אמת, הוא תורמוס ההרים. הוא גדל בשפע ליד המושב שבו גדלתי, והצבע הסגול של הפרחים שלו זה הצבע האהוב עליי ביותר בעולם. אז אני אוהב תורמוס, ונניח לא חושב יותר מדי, ונכנס לאתר אינטרנט ומזמין מחוץ לארץ זרעים של תורמוס שחור מהמם שאין כמוהו. מישהו, איפשהו בעולם, מכניס כמה זרעים לשקית, שם את השקית במעטפה, כותב את הכתובת שלי, ושם בדואר. בזמן שהזרעים במעטפה, מסיימים את תהליך הייבוש שלהם. ואז גם עוברים הקפאה מאוד מאוד מהירה בבטן המטוס, כי אני שילמתי על משלוח אווירי, כי אני חייב את התורמוסים שלי. במקביל לזרעים האלה, גם הפתוגנים, שזה וירוסים, חיידקים ופטריות, אלה שיכולים להזיק לצמחים ונמצאים אולי על הזרעים, עוברים את אותו התהליך ונכנסים למצב קיימה, שזה אומר שהם עוצרים את כל תהליכי החיים שלהם ולמעשה נכנסים לתרדמה. אז הזרעים הגיעו, שמתי אותם במים זורמים ל-24 שעות, כמו שמאיר שלב ממליץ בגינת בר. המים האלה שוטפים את הזרעים ונשפחים הלאה, והם מעוררים גם את הזרעים, אבל גם את הפתוגנים שהיו על הזרע. וזה אולי הרגע לנקות מהשמה את המוכר הדמיוני של הזרעים הדמיוניים, כי הוא מבחינתו מגדל בחממה ליד הבית תורמוסים שחורים, מאוד מאוד מקפיד על התנאים שלהם, ופשוט רוצה לחלוק את הקסם הזה עם אנשים בכל העולם. הוא לא יודע שאולי יש בחממה שלו איזשהו פתוגן שיכול להיות מסוכן בתנאי ישראל. ועכשיו לחלק המסוכן של הדוגמה. הדמיונית הזו, כן? מתברר שהפטריה שהייתה על התומוס היא פטריה שיכולה להתקיים על קטניות באופן כללי. ובגלל זה חיה על התומוס, אבל דווקא לא מזיקה לתומוס. מה שהפטריה הזו מאוד מאוד אוהבת זה צמחים של חמצה, שזה בעברית חומוס. אז נבגים של הפטריה הזו נשטפים במהלך השטיפה של הזרעים לגינה, ומוצאים איזה צמח נניח של בקיה, שזו גם קטנית, וחיים עליה ומתרבים. ואז באה הרוח ומעיפה כמה נבגים לשדה חמצה של שכן שלי. בשדה החמצה הפטריה פתאום מרגישה שהיא זכתה בלוטו, ומתחילה להשתולל והורגת חצי שדה. יותר מזה, נבגים של הפטריה הזאת מספיקים להגיע לכל השדה לפני שהוא נקצר. ואז מסעית מלאה בזרעים עם נבגים עליהם, זרעים של חומוס במקרה הזה, נוסעת למפעל ובדרך מפזרת את הפטריה על כל שדות החמצה שבדרך שלה. שנתיים אחר כך אנחנו מנגבים תחינה עם משחת עדשים או פול או משהו, כי אין יותר חומוס שגדל בארץ, כי הפטריה הרגה אותו והיבוא נורא יקר. אז זה נשמע מפחיד, כי זה מפחיד, אין חומוס. אבל זה לא בדיוני. אפשר לראות דוגמה מוגדלת של זה אם מסתכלים על צמחים פולשים, שזה צמחים שהם לא מהאזור הזה במקור, שהגיעו לארץ בתור זיהום של משלוחי גרגירים, כמו למשל חיטה ללחם. כן, אנחנו מייבאים כאלה, אתם לא אוכלים חיטה ישראלית כשאתם קונים לחם, למעט מקרים מאוד נדירים. אחד הצמחים האלה, הפולשים, הוא הפרטניון, שחוץ מזה שיש לו שם של חתיך מסרט על ספרטה, הוא צמח מסוכן ואלרגני מאוד שמתפוצץ בארץ, ואנשי משרד החקלאות ממש אשכרה נלחמים בו. אז אני סוגר את הסוגריים הארוכים בהיסטוריה וחוזר להכניס גידול. הדרך שבה אנחנו עשינו את זה למשל, הייתה להשתמש בזרעים מבנק הגנים הישראלי שנמצא במכון וולקני, והתפקיד שלו הוא, ובכן, לשמור גנים. ספציפית, לשמור אוספים גנטיים, ובמקרה שלנו הם שמרו ועשו הסגר לזרעים של טף שהגיעו מאתיופיה למשרד החקלאות האמריקאי בשנות ה-50, ומשם אלינו בשנות ה-70. דרכים אחרות להשיג זרעים של גידול חדש הם ליצור קשר עם יצרני זרעים או בנקי גנים בעולם ולהזמין מהם זרעים או אוספים שלמים, ואז צריך מגילות של בירוקרטיה, אבל היא חשובה כמו שהסברתי ומצילה חיים, כי גם להוציא ממקום אחר וגם להכניס לכאן זה מורכב ודורש כל מיני הסגרים. בסוף, בין אם זה זרעים מהארץ או מחוץ לארץ, אתה מקבל זרעים ומקבל רישיון ויכול לשים את הזרעים האלה באדמה של ישראל, וזה מרגש נורא. ואם יש לך מזל, אז הזרעים נובטים, ואתה מסתכל על הפרט או השדה הראשון של מין מסוים בישראל, שזו תחושה מאוד מאוד מגניבה. מזכיר שאני מנסה להרכיב כאן משפט, אז עכשיו נעבור לחלק השני, חדש. אז חדש זה אומר שלא היה אותו עדיין, אבל זה גם אומר שאין עליו מידע. קיבלת זרעים ורישיון והכל, ואתה רוצה לזרוע, אז מתי זורעים טף? לאיזה עומק? כמה זרעים שמים במטר שורה? איך משקים? איך מדשנים? איך קוצרים? אז בספרות המדעית כתוב שזורעים ידנית בתחילת העונה הגשומה הארוכה של אזור קו המשווה. אז מה זה אומר על ישראל? אז בשביל זה יש חוקרים של מדעי הצמח. ומה שעשינו היה לבדוק באיזה טמפרטורה נוח לזרעים של טף לנבוט, כמה מים הוא צריך. אז העמדנו ניסויים וראינו שהזרעים לא אוהבים קור. ולכן מרץ היה החודש המתאים הראשון לזריעה של טף, וגם מצאנו שצריך להשקות עם ממטרות או כוונוע, שזה גשר גדול על גלגלים עם ממטרות גדולות שתלויות ממנו, וגם זה לא היה מושלם, כי הטף גדל, אבל בשימוש בממטרות גילינו שהטף רובץ, שזה הנושא של הדוקטורט שלי, לנסות למנוע את הרביצה הזאת, ושהוא לא מתייבש. אז צריך לקצור אותו פעמיים כדי להוציא גרגירים. פעם אחת כדי שהצמחים יתייבשו, ופעם אחת כדי לעשות את הדייש, שזה ההוצאה של הגרגירים מתוך הצמח כולו. אז הגעתי עד קציר, אבל חשוב להגיד שזה קורה בסוף של תהליך ממש ממש ארוך. כמה ארוך, כמה זמן לקח הסיפור הזה? אז קצת יותר משבע שנים. התחלנו ב-2014, והיום ב-2021 אנחנו כבר בוחרים זנים טובים במיוחד של טף שבדקנו באתרים שונים בארץ, וזנים שלנו כבר מתפזרים וגדלים בישראל. כמו שאמרתי, יש זנים שלנו שפותחו ובחרנו בפקולטה וגדלים בישראל די בהצלחה, שזה מדליק ועבדנו על זה קשה, אבל היה לנו גם הרבה מזל. למשל, כשמגדלים שדה, רוצים שרק מה שאנחנו זרענו יגדל. ובשביל למנוע מצמחים אחרים לגדול, צריך או להוציא אותם או להרוג אותם. בשביל זה משתמשים בכותלי עשבים, שחשוב מאוד לוודא שהם לא פוגעים בגידול, בטף במקרה שלנו. ובניסוי שעשו אצלנו במעבדה, מצאנו די מהר הרבה חומרי ריסוס של גידולים אחרים, כמו חיטה וטירס, שהתאימו והדבירו את העשבים שהפריעו לטף, אבל לא פגעו בטף, שזה מאוד מאוד הקל על הגידול בישראל. יש מקום לעוד איזה סייג חשוב, אנחנו לא הראשונים שעבדו על טף בישראל. למעשה, פרופסור שמואל הורוביץ, זיכרונו לברכה, זוכה פרס ישראל, כבר ניסה את הטף כגידול למזון לבעלי חיים עוד ב-1936, ומצא שכדאי, אבל לא הצליח להפוך את הטף לגידול ממשי בארץ. ואחריו, בשנות ה-90, יחד עם העלייה הגדולה מאתיופיה, פרופסור אברהם בלום, זיכרונו לברכה, ממכון וולקני, ניסה גם, אבל לא הצליח, בגלל שלא היה כדאי לגדל בארץ טף, בגלל מחירי יבוא מאוד מאוד נמוכים. זה השתנה, והיום מחיר של יבוא טף הוא נורא גבוה, לכן הגידול הוא כדאי, ואנחנו, המנחה שלי, פרופסור שוקי סרנגה, ואני, בעצם עומדים על הכתפיים של שני הענקים האלה, ומנסים לייצר טף גם לבעלי חיים, אבל גם לגרגרים בשבילנו. אז עד כאן דיברנו על הכנסה של גידול חדש. ועכשיו, לאחת המילים הכי מעניינות בעולם, ישראל. אז מה מיוחד בישראל? יש הרבה שמיוחד ויש מספיק פודקאסטים על זה, אבל בהקשר החקלאי, ישראל מאופיינת בהמון המון שונות. אין הרבה מקומות בעולם שבהם אפשר לגלוש על שלג בבוקר ובערב לשתות בירה על חוף של שונית אלמוגים עם חולצה קצרה. וזה משפיע גם על החקלאות כאן, וזה גם יתרון מאוד גדול שיש לנו. בעצם, ישראל יכולה להיות מעבדה נפלאה לבחינה של גידולים חקלאיים, כי אפשר לבדוק המון אקלימים וסוגי קרקע במרחק 4 שעות נסיעה מהפקולטה, מה גם שיש לנו חקלאים מאוד מאוד מנוסים, כי לצערי הגיל הממוצע של החקלאים הוא מעל 50 ורק הולך ועולה, אבל החקלאים האלה הם גם מאוד מאוד טכנולוגיים וחכמים ומנוסים שיודעים לחדש בעצמם ולזהות הזדמנויות, וזה מאוד מקל על התהליך. מצד שני, החקלאים בישראל מאוד מאוד ממוקדים בשורת הרווח שלהם, ואין להם הרבה סבלנות לגידולים חדשים שעוד לא מרוויחים. לשמחתי, אנחנו לא כל כך נתקלנו במחסום הזה, כי הטף הוא מדהים להזנת בעלי חיים, ואז עיקר המסה שגדלה בשדה קיבלה מחיר יחסית טוב, והחזירה ומחזירה את העלות הכספית של הגידול. אבל הגרגירים שגדלים בארץ עדיין לא הפכו למבוקשים בשוק הישראלי. יש לזה סיבות שקשורות לטף, אבל יותר מעניין להסתכל על הסיבות שקשורות לצרכניות והצרכנים הישראלים. השוק הישראלי מאוד מסורתי ושמרני. קשה למוצרים חדשים להיכנס, וזה מאוד בולט בחקלאות, כי כל מיני זני הדרים, ממכון וולקני למשל, לא הצליחו להיכנס לשוק הישראלי, אבל עושים חייל במדינות אחרות, והם טעימים. ממש. עוד מאפיין, די ייחודי לישראל שיצא לנו להתקל בו והפתיע אותנו, והוא גם דוגמה לחקיקה ותקינה שרציתי להימנע מהם, אבל אין ברירה, הוא נושא הכשרות, שזו הדוגמה המקומית אולי לתקינה. אז הטף הוא דגן, הוא נראה כמו דגן, יש לו גנים של דגן, דגן, אבל הוא לא מוזכר בתנך, ולכן התברר לנו שמבחינת כשרות הוא קטנית, שזה היה חבל, כי אנחנו חשבנו שהנה יש לנו מוצר מצוין לפסח, אבל אז חלק גדול מהאוכלוסייה שומרת הכשרות בכלל לא תאכל אותו בפסח. עוד דוגמה יותר גלובלית למחסום כניסה שנובע מתקינה ותקף בישראל אבל מאפיין הרבה שווקים הערביים, הוא נעלי יצור מקפידים. בטף אין גלוטן, אבל כדי שיחשב כנטול גלוטן צריך לייצר אותו בכלים נפרדים מכל הדגנים שיש בהם גלוטן. וזה אומר שכדי לייצר טף בישראל שיהיה מוגדר באמת כנטול גלוטן, חקלאי צריך לקנות מזרעה, מקצרה, וקומביין, או קצר דש עצמונה, המילים היפות הפשוטות האלה, שזו מכונה שמוציאה את הגרירים מתוך כלל הצמח. כל המכשירים האלה צריכים להיות ייעודיים לטף, וזה איזה מיליון שקל של הוצאות ביום הראשון של הגידול, בלי שום הבטחה למחירה, וזה גורם מעכב. אבל כאמור, בתור משהו עם השלכות רפואיות, ברור לגמרי שאין ברירה, וחייבים לייצר מוצרים ללא גלוטן, ואני מניח שהפתרון ביום מסוים יהיה שמישהו יקנה קומביין למוצרים ללא גלוטן, ופשוט יקצור עבור כל החקלאים ורק מוצרים ללא גלוטן. אז לסיכום, להכניס גידול חדש לישראל, זה אומר ללמוד מה צריך הגידול, להכיר את השלבים שלו, ללמוד את ההתנהגות שלו ואת הפוטנציאל שלו, ולתרגם את זה לנתונים שיש בישראל. אחר כך זה אומר להבין מה היתרונות של ישראל שיכולים לסייע לך, ועם איזה אתגרים צריך להתמודד. ובסוף צריך להבין את הצרכן הישראלי. וזה חלק ממה שאנחנו עושים כאן, בפקולטה לחקלאות. אתם מוזמנים לחפש קצת ברשתות ולהתרשם מעוד גידולים חדשים שנכנסים לאט לאט לארץ דרך הפקולטה, כמו סומסום למשל, שחוזר ולא ממש נכנס, אבל דרך הפקולטה. וזהו. זה הסוף של הפרק הראשון של החקולטה. מאוד אשמח לקבל הערות. אפשר לפנות אליי במייל עם רעיונות לשיפורים, עם תיקונים של טעויות, עם הצעות לנושאים ולפרקים, ובאופן כללי. המייל הוא החקולטה, hahakulta, שטרודל, gmail.com.